שלום לכם, אני מאוד שמח שאתם מצטרפים לעוד תוכנית של מורים דרך. אני מאוד שמח שלימור סופר פטמה מצטרפת אלינו, פסיכולוגית חינוכית יישומית ופסיכותרפיסטית, והרב דוקטור מיכאל אייטמן. אנחנו כאן משתדלים מאוד לתת לכם חומר למחשבה, משהו שתוכלו לאבד אותו ולצאת איתו לחיים ולחשוב איך אנחנו יכולים לשפר ולשדרג את הדרך שאת הגישה החינוכית שלנו בכלל, כלפי עצמנו וכלפי הילדים שלנו. והיום אנחנו נותנים גישה חינוכית כלפי כל המושג הזה שנקרא גבול, עונש, איזושהי רפלקציה עצמית, איך נכון להתנהג עם ילד, איך נכון להציב לו גבולות, אם בכלל. וזה המשך התוכנית הקודמת, שבה מומלץ לצפות אם לא צפיתם עדיין, אז אנחנו נמשיך דרך מאיפה שהפסקנו. לימור, בבקשה.
שלום הרב לייטמן.
שלום, לימור.
בתוכנית קודמת תיארת את כל הנושא הזה של גבולות, מה שנקרא היום גבולות. איך ילד, בעצם אנחנו שאלנו איך אפשר להגביל מבחוץ. ואם הבנתי נכון, היה איזשהו מסר בדברים שלך שילד צריך ללמוד להגביל את עצמו מבפנים.
אבל אנחנו רוצים מילד שבסופו של דבר הוא יגדל או לא?
כן. מאוד רוצים. כן. וגם שיגדל נכון וגם שיהיה מאושר ושמח.
שיגדל נכון ומאושר ושמח, זאת אומרת שהוא מייצב את הגבולות לעצמו.
לכן אתה אומר שהוא צריך לייצב את הגבולות לעצמו?
אז את זה אנחנו צריכים ללמד אותו גם כן מילדות. אחרת, מה זה נקרא חינוך?
נכון. מה שקרו, מדברים על זה היום במונחים אחרים של ויסות עצמי.
בסדר, זה לא חשוב איך. אבל אנחנו צריכים לתת לו כל הכלים שהוא ידע איך לשים את עצמו נכון, במקום נכון בחברה, וכלפי חברה להיות מאוזן בצורה יפה, טובה, ואיפה שהוא לא יהיה, הוא ידע איך להשתדר. להסתדר לטובת עצמו ולטובת הסביבה.
כן, שידע לכוון את
אז
עצמו.
אז האם אנחנו עושים ולהגיד. את זה בכל רגע ורגע שאנחנו מחנכים אותו? האם זו המטרה של כל יום ויום שהוא נמצא בינתיים ברשותנו?
זאת אומרת שמטרת החינוך לנגד עינינו כמדריכים וכהורים צריכה להיות שילד יוכל לכוון את עצמו בסביבות חינוכיות או בסביבות שונות, בסביבות אנושיות, אנושיות שונות.
אנושיות שונות, ושהוא ידע איך נכון להתנהל.
בחברה.
ובכל חברה וחברה. ידע למצוא איתה קשר, להיכנס איתה לקומוניקציה הדדית, לקשר הדדי, ולהרגיש את עצמו נוח וטוב, ולהבין מה באמת החברה דורשת ממנו, ומה הוא יכול לקבל, וצור להיות באיזון עם הסביבה, שזה המצב הטוב והנוח ביותר.
שזה מה שנקרא היום בחינוך הרגיל, זה נקרא ערכים, ואת זה משאירים לשיעור של פעם בשבוע, פחות או יותר, ואת כל השאר הוא צריך ללמוד לבד, בלי שמדברים איתו על זה הרבה, אלא אם הוא עושה דברים רעים. אם הוא מתנהג לא טוב, אז כועסים עליו ומדברים איתו, ואז יש דיון. איך באמת צריך להתנהג עוד לפני שזה מתקלקל? למעשה לא קיים
היום. אני לא חושב שהם לא מבינים מה רוצים מהם, אם כך.
הילדים.
כן, אני חושב שרוב האדם הוא חיה חברתית, ייצור חברתי. בינתיים חיה, אחר כך יכול להיות שייצור. יכול להיות שמייצב את עצמו.
אתה רוצה להסביר את ההבדל אולי?
ההבדל הוא האם אנחנו באמת מביאים אותו להיות חלק נכון מהסביבה. אנחנו מדברים על הסביבה שהיא כמו גוף שלנו, שבו נמצאים כל הגלגלי שיניים או תאים, שנמצאים בקשר הדדי וכל אחד זז בהתאם לאחרים, וכל אחד קשור לאחרים, ואנחנו רואים איך שזה נפתח בזמננו יותר ויותר. ממש לעינינו, אנחנו רואים שהחברה האנושית נעשתה יותר גלובלית, אינטגרלית, ואנחנו בחברה כזאת ודאי שחייבים למצוא את עצמנו בהידברות נכונה, בהדדיות, בוויתור, בחיבור, והאם אנחנו קודם כל מלמדים את הילדים שלנו להיות כאלו, כי בלי זה החברה האנושית לא תתקיים. אנחנו רואים שאנחנו לא יכולים כל כך ללמד אותם מקצוע. וזה יותר ויותר בולט, כי כל רגע ורגע המקצועות מתחלפים.
ממש כל... ככה, כן.
ממש, ואנחנו צריכים לתת, אז כמה שאנחנו ניתן להם את הבסיס הנכון להסתדר בחברה, להתנהג נכון עם הסביבה, למצוא את מקומו נכון, זה בעצם הבסיס להצלחת האדם בחיים. לא על חשבון הזולת, כי זה לא אליך, החברה אינטגרלית, בקשר נכון עם הזולת, אם הוא ימצא את עצמו, הוא ירכוש מקצועות בכל קורס והכל זה, היום זה כמה פעמים בחיים אנשים מחליפים את המילים.
אז זה ממש להפוך את העיקר לטפל ואת הטפל לעיקר, זה לשנות את העיקר של החינוך.
זה מה שאתם לקחתם פעם ילדים, ועשיתם מהם, אתה צבאי ואתה נגר ואתה סנדלר, זהו. ולא אכפת לנו איך אתה הולך תסתדר עם אחר בחיים, זה לא חשוב.
כל השאר תלמד לבד.
כן, החיים ילמדו אותך. ואז אנחנו רואים שאנשים נמצאים בתסכול, ביוש, חלק גדול עבריינים, חלק גדול לא מוצאים את עצמם בכלל שרוצים לצאת מהבית, הם לא יודעים איך בכלל העולם מסתובב, מה קורה כאן. הם בונים את הסביבה כזאת שאנחנו רואים איך המדינה וסביבה וכל מתפקד באיזה כללים, כל אחד בלחץ, כל אחד בכוח, רוצה לוצא את זה מהזולת, הוא לא חושב שהוא בכלל נמצא בחברה שהיא מחוברת, שהיא צריכה לתפקד בצורה אחידה, וזו הכל תוצאה מהחינוך שאנחנו נותנים. אין לנו מה להתאם אחר כך, אין לנו מה להתרגש גם, כן, להביא בטענה לאנשים שאני רואה שפתאום סוגרים לנו שדה תעופה, או משרד החוץ סוגר את עצמו, או עוד משהו קורה. אני רואה את זה כתוצאה מהחינוך שהם היו ילדים, הפקידים האלה הגדולים, וככה לימדו אותם.
זאת אומרת, אם המחשבה היא רק על עצמך, אז אם אנחנו מחנכים לחשוב רק על עצמך ולהצטיין,
אז את רואה מה קורה בכנסת ישראל המכובד.
אז אין בעיה גם לפגוע אחד בשני, ולמעשה זה סוג של הרס חברתי שאנחנו עושים את עצמנו. אתה אומר שזה רק ילך ויחריף. אוקיי? ואז הדבר הזה שנראה כאילו קצת מנותק מהחינוך ומכל דבר היום, שהוא הוויתור הדדי,
אנשים
התחשבות הדדית.
אנשים לא למדו מהילדות.
מה הם לא למדו?
לדבר אחד עם השני.
לדבר.
אני אומר לך, אני לא צריכים יותר. קחי אותם לאיזשהו, קודם כל תעשו מילדים קבוצה, תחנכו אותם קצת איך לדבר אחד עם השני, להבין אחד עם השני, להשתדל להיכנס להידברות כזאת שאתם צריכים להגיע לאיזשהו עמק השווה, אחר כך קחי אותם לכנסת. תני להם דוגמה טובה מהחיים.
איך זה נראה כשלא מקשיבים?
כן, ושהם צריכים באמת להכין את עצמם לחיים אחרים.
אז רגע, יכול להיות אפשר, אני קופץ עם זה כמתודה, אז אפשר יכול להיות להראות לילדים לא על בסיסם, לא שאני חווה חוויה שלילית, אלא אני רואה, דוגמה, נגיד דיון בכנסת.
כן.
לא שאני עכשיו נכנס וכולם, נגיד, נכנסים לי בדברים ואני מזה כואב לי, אלא דווקא מסתכל איך זה נראה מבחוץ, אומר איזה מגוחך זה. זה דוגמה.
בטלוויזיה יש לך מהבוקר עד הלילה כל הזמן דוגמאות.
אבל מה אתה עושה אם ילד לא, אם יש קבוצה שכן מייצרת דיון?
סביבה משפיעה על כל אחד.
בסדר, ואז בא אחד ומפריע ומתפרט.
לא יכול להיות שסביבה לא יכולה לסדר אותו.
מה מותר לסביבה לעשות מולו?
הכל.
מותר להרחיק אותו מהדיון? שישתעמם בחוץ וירצה לחזור? או שלא?
לא.
לא, אתה לא רוצה להוציא אותו.
זה לא מקובל, זה לא מקובל אצלנו כעונש.
אנחנו לא רוצים להרחיק ילד, אנחנו רוצים שישאר איתנו.
לא. תיקון חייב להיות בתוך הסביבה. זה מה שאנחנו מוצאים אותו, אנחנו מוצאים אותו מיכולת להשתנות. זה לא השגנו בזה כלום.
אבל אני מכירה את המצבים שאנחנו עושים דיון וקבוצה שלמה מדיינת טוב וזה, ואז אחד מתחיל להפריע בצורה ש...
ואם אחרים...
יכול להראות דיון בקלות.
כן?
כן.
אז בוא נעשה ככה. אנחנו עושים הפסקה.
אוקיי.
בינתיים אנחנו מדברים עם הילדים האחרים.
אוקיי.
כן? כולם נכנסים בחזרה, וגם הוא נכנס. ואז כולם ככה מתחילים לזלזל בו קצת, להסתכל עליו, תראה מי בא, מי הוא, מה הוא, ככה. תתחילי ככה, את יודעת מה זה אצל ילדים, עד כמה שזה...
זה מאוד, מאוד קשה. יופי. זה אפילו קצת מסוכן, לא?
לא מסוכן. לא מסוכן, קצת.
שיפגע, ש...
אז מה?
זה פוגע לו ביטחון עצמי, יש הרבה שאלות.
רגע.
זה לא ישבור אותו מבפנים?
זה ישבור אותו, יופי. זה ישבור אותו. אם זה בא מהסביבה, לא מהגדולים, זה מרתיע אותו עכשיו לכל החיים. זה לא עונש. זה לא עונש. בעצם מה שהוא מזמין בחברה הוא מקבל בחזרה. כמו אותו השואב אבק שנתקע בקיר ומסתובב.
אבל צריך להראות לו את זה.
אבל בלי שהוא ירגיש את זה הוא לא ישתנה אף פעם. הוא מסכן, הוא לא יודע. אם את זורקת אותו אז הוא בכלל לא מבין. אז זרקו אותי, אז אני הולך עכשיו לטייל, יופי.
כן.
אני עוד אקח איזה סיגריה, ילד קטן מדי אומר, כן, והסתובב בחצר, ועוד בינתיים לחצר זרקו עוד כמה אנשים כאלה, ילדים כאלה.
קובעים שניפגש בחצר בשיעור הבא כבר.
כן, אז אנחנו הולכים לכל נוער.
לא, יש להם שם קבוצה כבר, ואחרת ובעייתית.
כן, אז זה לכן לא לצי, לא. אבל כל הסביבה היא ככה, תראה מי בא, קצת זלזול, מספיק.
ועם זאת, יכולים להיות מקרים שבהם באמת ילד הוא לא שולט על הטבע שלו. אני רוצה להראות דוגמה מתוך שיחה שעשינו כן. עם הילדים, שאחד הילדים...
אני נותן רק אחד מהאפשרויות, אבל רק, כמו בעל הסולם כותב לנו, שרק הסביבה בזה שהיא מעודדת או ההפך, כן? היא יכולה לשנות
את האדם. והסביבה זה לא רק המבוגרים.
לא, לא, לא.
אתה אומר ההפך.
סביבה של הילדים.
ההפך, ילדים בדיוק, בלבד. סביבה של הילדים.
כן, כן, כן. ושהוא מרגיש שממש היא מרחיקה אותו. לא מרחיקה פיזית. לא רוצה להיות עם ההתנהגות כזאת בקשר.
הדוגמה שאני רוצה עכשיו להקרין זה דוגמה של מה שבאמת ששאלנו ילדים. נגיד אנחנו מסכימים על חוקים ומסכימים שזה לא טוב להפריע לדיון, אבל עדיין משהו קורה. איכשהו פתאום אני מוצא את עצמי באמצע הדיון, כן מפריע. מה גורם לזה? מאיפה זה מגיע? בואו נצפה בקליפ הראשון מתוך התוכנית.
יש חוקים ביחסים בינינו, ובכל זאת אנחנו רואים שאנחנו לא שומרים עליהם. לא, אולי אפילו אנחנו לא רוצים להריב בינינו, אבל איכשהו אנחנו פורצים את החוקים האלה. למה זה ככה?
קוראים לי יונתן, ובעצם אין לנו יחסים טובים עם כולם, בגלל שזה הטבע שלנו.
למה אתה מתכוון?
ככה נולד, אנחנו אגואיסטים רוצים רק לעצמנו, ולא אכפת לנו מהשני.
ומה זה גורם לנו לעשות?
גורם לנו, נגיד, להרביץ ולצחוק עליהם. אם זה לא היה הטבע שלנו, שאנחנו רוצים רק לעצמנו, היינו דואגים לשני, אז זה לא היה קורה, ואז כאילו לא היינו צריכים לא חוקים, לא כלום, כי כולם היו דואגים לשני, והיינו בשוויון, כולנו היו שווים, אין מישהו שיותר נחשב יותר חזק או יותר גדול מהשני.
אתם יש למישהו איזושהי דוגמה כזאת שהאגו ככה התפרץ בו דווקא על מה שיונתן עכשיו אמר, שהוא ממש חווה את זה על עצמו? לי יש הרבה דוגמאות כאלה. כן.
שזה היה בערך לפני שבוע, שלחתי מכות עם חבר שלי בכיתה.
כן, מה קרה?
זה היה יותר שלא...
הרגשת שזה הולך להגיע?
כן, אני הרגשתי, אבל אני לא יכולתי לעצור את עצמי.
לא אכלת, כן?
זה כמו שאתה מתרסק במטוס, אז אתה לא יכול, והלכו לך מנועים, הלכו לך פגזים, הלכו לך הכנפיים, הלך לך הכל רק על גוף של המטוס, ואתה צונח עכשיו למטה. אין לך מבזק רום כלום, אין לך כלום. אז או שאתה צונח למטה או כלום.
איזה תיאור.
מה אתם מסתכלים עליי?
איבדתי שליטה, מה הוא אומר? הוא אומר, איבדתי שליטה. אני רואה את זה.
אני מרגיש את זה, אני בתוך זה.
אני מרגיש את זה. כמה מבוגרים נמצאים בזה כל כך הרבה פעמים ביום. אני רואה את זה, אני מרגיש את זה.
אבל ילד תראי מה שהוא אומר.
ואני לא יכול לעצור את זה.
כן, אבל הוא מודע לזה.
מדהים. בעיניי מדהים.
זאת אומרת, זה כבר...
היכולת להתבונן בזה.
כן. כן, וזה חינוך, קצת כמה שלומדים איתם, את רואה עד כמה שהם סוגים.
זה תוצאה, אתה אומר.
כן, ודאי שזה תוצאה. עכשיו, מה אפשר לעשות?
כן.
שנייה.
באיזה צורה שיעצור? האם אפשר לעצור באמצע?
אוקיי.
אפילו שלא יעצור, בוא נגיד ככה, לא נורא. הוא ילמד את זה יותר ויותר פעמים, כי כבר גישה נכונה ישנה, והוא יודע כבר, ואם עכשיו הוא יקבל מהבום הזה שהוא נכנס כמטוס, הוא יקבל מכה, זה כבר ילמד אותו לפי הגישה הנכונה שלו, איך לא להתקרב לזה. איך לא לאבד את
הברקסים.
את הברקסים בטיסה, כן.
הברקסים בטיסה. אבל השאלה, איזה מכה זה יהיה? הוא הלך מכות עם החבר שלו.
כן.
ועכשיו מתחילה צרימוניה שלמה בבית ספר, מי עשה מה,
לא,
ומי
אשם, לא, לא, ולמה. דיברנו על זה שאנחנו מביאים אותם למשפט. המשפט שלנו זה לא משפט.
זה הזמן למשפט, אתה אומר.
כן, ודאי.
משפט חברים.
כל דבר שהוא יוצא דופן, במקצת אנחנו מחפשים כאלו דברים.
מחכים לזה,
כן.
אוקיי.
אנחנו מיד מביאים אותם למשפט, ואז יושבים...
שהוא בעצם ברור. לא,
כן, ברור, יש... כן, ודאי, ודאי, לא, זה עם כזה שקרה איתו, מחר קורה עם מישהו אחר.
כי התוצאה של בתי משפט בעולם זה עונש, וזה הדבר האחרון שאתה אומר שצריך.
לא, אנחנו בכלל לא שופטים כאן בן אדם, אנחנו שופטים כאן תופעה, טבע האדם אנחנו שופטים. אנחנו לא פונים לילד, שההוא עשה, הרביץ לי ההוא. אין לנו הוא והוא, יש לנו אדם אחד שהרביץ את השני בגלל שטבע רע, יצר האדם רע מנעוריו. מה אנחנו עושים כדי להתגבר על היצר הזה? וזה יכול להיות מחר לחבר או אפילו למורה שלי, אותו דבר. גם הוא
שהוא
לא...
שהוא
לא,
אמר...
כן, גם הוא, נגיד צעק עלינו
כן,
שופטים
אותו. אל תאמין בעצמך עד יום מותך. אנחנו צריכים ממש ככה לדבר גילוי גלוי עם כולם. זהו. כי הוא רואה את זה בבית, גם כן התקוטויות בינתיים, לפעמים בין אבא ואמא וכולם. הוא רואה את זה ברחוב, מה זה? אז קודם כל אנחנו פשוט דנים את זה, אנחנו מחפשים כאלה מקרים.
דנים
מקרים.
בטבע האדם?
כן, כן. ואיך אנחנו יכולים
הנחות,
לרסן אותו?
ואיך אפשר לרסן אותו?
כן, אבל מבינים. לרסן לא בכוח, לא באזיקים ולא בבית צוהר. על ידי סביבה, איך הוא יכול להגביל את עצמו, אבל שהגבלה הזאת לא תביא לו כאיזה ריטלין או משהו שתעצור אותו בפנים. לא, ההגבלה הזאת ייתן לו פריחה בצורה הפוכה. זה מה שחוכמת הקבלה אומרת. היא אומרת ככה, אתה נכנס לחברה, ודאי שאתה צריך, יש לך קוצים, כמו לאיזה...
דורבן.
נגיד דורבן, כן. אבל אתה צריך לחתוך אותם, זה מאוד כואב, אתה מגביל את עצמך, סתום את הפה, סגור עיניים, אל תרביץ, אל תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת חינוך ויכולת לצאת בצורה חופשית יותר אפילו, שאתה לא מגביל את הטבע שלך, אתה הופך אותה להשפעה. אתה מרגיש עם זה חופשי ולא מוגבל.
איך עושים את זה?
אז כאן זה הכל, כאן זה הכל, כל הנקודה. אם אנחנו נתחיל ללחוץ עליהם, על הילדים שלנו, אז אנחנו נעשה מהם משהו, אנשים חולים, שכל הזמן נמצאים במשטר.
זה לוחץ ממקום אחד, אז זה יוצא ממקום אחר.
לא, אבל זה בסופו של דבר, הם ייכנסו לאיזשהו טראומה מאוד עמוקה, לסגירה עצמית, לדיכוי. זה הביא לתופעות מאוד לא טובות, מחלות.
עמים שהתפתחו ככה. כן,
זה מביא אחר כך להתפרצויות סמויות, ומי יודע, ובבית התנהגות יהיה להם, וסטיות מיניות והחזריות.
הדיכוי זה רע.
זה תמיד יפרוץ החוצה ויקבל צורות נוראות.
זה רע לטווח ארוך.
לכן אנחנו מדברים על זה שאנחנו לא מדייקים חס ושלום. אנחנו מביאים אותו בקשר עם החברה בצורה כזאת, שאם כל אחד רוצה להתקשר לחברה נכון, הוא מוציא מעצמו כל היכולת שלו הרעה בצורה הטובה, ואז הוא מוציא את השפיצים האלה, את הקוצים האלה, כמו גלגלי שיניים, כמו שיניים של הגלגל, ונכנס בקשר עם אחרים.
זה גם קורה דרך אגב עם דורבנים בטבע. כשקר אז הם ככה מתחברים יחד, למרות שהם קוצניים ושומרים על החום אחד של השני.
כן?
כן, בדיוק כזה תופעה.
הם מקפלים את הקוצים.
כן?
אבל אני עדיין, אם הייתי ילד, לא הייתי מבינה למה אני צריכה לקבל את
הקוצים. הוא לא צריך להגיד, הוא צריך לקבל את זה מתוך התרגילים. הוא לא צריך להבין.
לקבל, אתה מבין.
כן, זה לא תיאוריה. זה ממש צריכים, במשך השנים אנחנו מעבירים אותו דרך התרגילים ונעשה את זה כטבע שני. ודאי, לא, 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 לא הסבירים תיאורטיים. ולא, לא, ולא מוסר. נו, נו, נו.
למעשה המטרה שהחינוך היום מחפש זה באמת איך להפוך את זה לפנימי, אבל אי אפשר כל הזמן מבחוץ להפוך לפנימי. אתה אומר, הילד צריך לעבור בעצמו את המצבים,
לא,
את
לא, החוויות. לא, לפנימי. אדם לא צריך להחזיק בפנים כלום. הוא צריך הכל להוציא החוצה ולהתקשר בזה עם השני.
זה הדיון שדיברת עליו, כן? כל הזמן לדבר על זה, כל הזמן להוציא את זה, כל הזמן לבטא את עצמי. דווקא לא לשמור בבטן, כי מזה מתפוצצים בדרך כלל. זה נאגר, נאגר, ואז בום, מתפוצץ. זה דווקא הפוך. פה באמת, אבל
זה כמה עקרונות. זה גם הנושא של ילדים צריכים לבטא את עצמם, אולי לא רק במילים. וגם הם צריכים כל הזמן להתנהג, וגם צריך כל הזמן לדבר איתם על איך הם מתנהגים.
כן.
ועל איך צריך להתנהג.
וזה גם תהליך. זאת אומרת, זה לא שזה תוך שבוע משתנה, זה לוקח זמן, עד שזה נכנס בתוך ילד.
אבל די מהר. עם ילדים זה פלא עד כמה שהם קולטים מהר ומשתנים.
למה הם צריכים לקפל את הקוצים?
לא מקפלים, הם הופכים אותם להפך. הופכים אותם להתקשרות עם האחרים.
דרך... אבל זה לא, זה לא מה שאני מרגישה כשאני כמו מטוס כזה רוצה להתפרץ אליו. אני לא מרגישה שאני רוצה להתקשר איתו, אני מרגישה שאני רוצה להזיז אותו.
תתפרצי לפני כולם.
אוקיי.
רק בהכרה שאת עושה את זה מהטבע שלך.
אוקיי.
כמו שהוא אומר, אני מאבד שליטה, אני יודע שאני עכשיו התחיל כאן לעשות משהו, אבל יחד עם זה אני צועק, הצילו,
ומתפרץ.
כן, ומתפרץ.
ואיך מצילים בכזה דבר? יש דרך להציל בזמן שזה קורה?
שמבינים את אחד את השני, זה מצוין. זה מצוין, כל אחד לומד עכשיו ממני.
אני מרגיש שזה מתפרץ, אני מרגיש שזה בתוכי, אבל אני לא יכול לעצור את זה.
לא, זה מיד נרבה.
אוקיי.
זה מיד נרבה. תתחיל לצוק. אתה תראה.
מה הקשר להשפעה? איך זה הופך למשהו אחר?
ההשפעה נותנת לנו להוציא את הרע הזה בצורה הכי יפה, הכי טובה. את רואה שזה עזר כנגדו. שזה כנגדו ופתאום הופך להיות לעזר. כי אין לנו כלים טובים. יש לנו כלים רעים, ואנחנו יכולים להפוך אותם רק לטוב. מזה יש לנו כלים טובים. טבע טוב אין לנו. אין לנו התנהגות טובה אף פעם בנו בתוכנו. היא קובעה, כולה בנויה על להפוך.
כמו שיונתן אומר, יש לנו טבע אגואיסטי.
כן, אצלו זה היה מאוד בולט. גם בדיון, הוא גם בסוף הדיון, ממש היה אצלו מאוד הורגש חזק, שזה הטבע ואין מה לעשות. זאת אומרת, ככה אני, מה אתה רוצה ממני? זה הטבע שלי וככה הוא, ואי אפשר לשנות את זה ממנו.
לפחות הקראת עליו.
והוא גם אמר,
דבר גדול.
אתם יודעים, בואו נראה את הקליפ השני. בקליפ השני יש אמירה שלו שהיא מאוד מראה עד כמה זה טבוע בנו, הדבר הזה שנקרא עונש. מצד אחד יהודה, שכבר יש לו איזה רפלקציה כלפי עצמו, והוא דיבר פה באמת על משהו אחר, כמו שנראה, ואחרי זה יונתן שמרגיש באמת עדיין שמבחינת, אין לי מה לעשות כרגע, זה טבע שלי, מה אתה רוצה ממני? לכן אני לא רואה פתרון חוץ מלהניש את הטבע הזה. בואו נראה את הקליפ השני.
מה האמצעי הכי חזק, הכי עוצמתי שאתם מכירים שיכול באמצעותו אנחנו יכולים לרסן את האגו שלנו שמתפרץ? כן? בבקשה.
כל הנושא הזה שאתה חושב מה יקרה לשני. מה יקרה לתוצאה, מה לא היה, אם עכשיו היו אומרים לך, עכשיו מתפך אותו דבר, אתה... נגיד אני עושה משהו רע נגיד לתמיר, אז עכשיו אני מתחלף עם תמיר.
Uh-huh.
עכשיו אתה עושה לי משהו רע. אז הייתי מרגיש מה קורה לו. חושב, נכנס לראש שלו.
כן, אוקיי. עוד, יפה. אז זאת אומרת שאני מתאר את עצמי במצב של החבר. עוד, איזה אמצעי יש לנו ככה להתמודד עם האגו שלנו בצורה ניצחת? כן?
לפי דעתי, כבר הגענו למסקנה שהפתרון היחיד זה עונש, נראה לי. כי כן? כבר אין פתרון אחר עונש, כאילו אם אתה תגיד לו... אז צריך להגיד לו שפעם באים הוא יעשה את זה, אז אנחנו נעשה לך ככה וככה, זה נקרא עונש. כל מה שנגיד לו, זה נחשב עונש, משהו שאנחנו עושים לו. לפי דעתי הדבר הכי כבר שהגענו לו למסקנה שזה עונש, שזה הפתרון.
רגע, ומצד אחד בהתחלה של הדיון ראינו שהעונשים הם דווקא עוד יותר מעוררים את האגו שלנו, דווקא...
לפי דעתי צריך לתת עונשים, תלוי באיזה מקרה מדובר. אם נגיד מדובר במריבה של... מכות וזה וזה, אז נגיד הגענו למסקנה שצריך להניש אותם, וכאילו להגיע לעונש כזה שזה לא יזיק לאותו בן אדם, כאילו שרק הוא ילמד לפעם הבאה, לא משהו שהוא יחב לו משהו בלב והכל, רק משהו כאילו שהוא ילמד לפעם הבאה, עונש כזה שהוא לא באמת ייחשב כעונש.
מה דעתך?
זה קשה, מה אתה עושה עם זה? כאילו, יש לנו טבע אגואיסטי, יש לנו משהו שהילדים, אתה מלמד ילדים בעצם, להתבונן בהתנהגות, ואז מה הם רואים? הם רואים שכל הזמן הם רוצים לעצמם, ושכולנו רוצים לעצמנו, גם המבוגרים וגם הילדים, ושאנחנו בכלל לא מצליחים לחשוב על השני. אולי לפעמים, קצת.
תגידי לי, אם כל הילדים שבעולם היו מגיעים לרמת ההבנה הזו,
אתה אומר, אנחנו במקום טוב.
את חושבת שמי הרגע הזה שהוא אומר שאין לי מה לעשות עם הטבע שלי, אני צריך עונשים, אני חייב עונשים, ועד שהוא מתחיל להגביל את עצמו בצורה נכונה, מבוקרת כלפי הסביבה, יש כאן כבר דרך קצרה מאוד לזה שהוא מתחיל לחנך את עצמו, לזה שהוא תראי באיזה בירורים הוא נמצא.
זה באמת יפה, לאורך הדיון ראינו מגמה, זה רואים שזה שלב ביניים בדרך למסקנה. הם נמצאים, הם כולם חושבים, כן, זה בעיה, כן, יש לי אגו, כן, צריך לעשות עם זה משהו, אני אצליח איכשהו להתמודד עם זה, ואני לא מצליח, אבל כן, אולי אני אכנס לראש שלו, אולי אני אתן דוגמה אישית, אולי אני מנסים עדיין בשלב של האני איכשהו.
וכאן?
כי ילד רוצה להרגיש שהוא מצליח בעצמו.
כן, את רוצה פתרון?
בטח.
הם צריכים ללמד אותם איך על ידי סביבה לחנך את עצמם. אני עכשיו צריך להגיע לחברים ולהגיד, חבר'ה, אתם צריכים לפעול עליי, אתם צריכים להפעיל עליי כל מיני כאלו וכאלו 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 תגובות, שאני, נגיד, אני בדרך כלל רוצה להתקוטט עם תומר. כן? זהו. תעשו בבקשה.
תמיר.
כן. תעשו בבקשה איזה לחץ עליי. בפעם הבאה, אם אני...
ממש להזמין?
כן, כן. בפעם הבאה, אם אני הולך על זה, מיד תתפסו אותי, מיד תזכירו לי את זה, משהו תעשו, ואז אני אזכר. אני לא יכול לזכור.
זה מסקנה שהוא צריך להגיע ללבד, כן?
ללבד, לבד, ולבקש מהסביבה את התזכורת כזאת.
צריך להתייאש לפני זה? הילד?
אבל הוא כבר נמצא, את רואה? הוא כבר אומר, אני חייב אנשים, אחרת אני לא שולט. אבל אחרת אני נופל עם המטוס, כמו שהוא אמר. כן, זהו. אז יש לנו כבר ילדים שאנחנו רואים שהם מגיעים לדבר כזה. עכשיו רק שלב הבא. הבחירה החופשית, בחירת הסביבה, שהיא תתחיל להציג לי את השכר ועונש ביחס שלה אליי.
בלי האשמה ובלי כעס עליהם.
כולנו כאלו, כולנו כבר, הם כבר מדברים על עצמם. אז זה ברור כבר. ולכל אחד ברור מהם שהם נמצאים בטבע רע ובפחקים.
זה לא משנה למי יש טבע יותר רע מהאחר?
לא חשוב.
זה לא שייך.
כל אחד הוא... כל
זה לא המסר. המסר הוא לכולנו יש.
כן. אז אנחנו צריכים, אנחנו יחד, צריכים לארגן את הסביבה שלנו. אנחנו הרעים, אבל הסביבה שלנו כזאת...
מה ישמור עלינו?
שהיא תשמור. זאת אומרת, אנחנו בונים כאן איזשהו מין פלטפורמה יותר עליונה שהיא תשמור עלינו. כן? כל אחד, כולנו על כל אחד. ואז אנחנו נתקדם בטוב. אז
במקום שילד יריב עם הגבולות מבחוץ, הוא למעשה אתה מנסה לגרום לו להבין כמה הוא צריך אותם ולייצר אותם?
כל אחד ירצה שהסביבה ישפיע עליו ויחנך אותו. כל אחד. כמו שהוא אומר.
זה נשמע טוב.
כן?
המקום הזה.
אין כאן מקום למחנך חוץ מעכשיו לעבוד דרך החברה.
ולעזור לו להגיע.
כן, לעזור להם להבין איזה חברה היא צריכה להיות, לפי איזה חוקי התנהגות צריכים להיות. ואנחנו לוקחים את זה מהטבע. זה לא בא ממחנך או ממשרד החינוך.
זה בא מהטבע. זה מגיע דוגמה הטבע, הנה אפילו דוגמה.
כן, הכל לפי הטבע. כמו הטבע, אינטגרלי, גלובלי, בהידברות, בהתחברות וכן הלאה.
זמננו תם. אז עם הטעם הטוב הזה של החברה שאנחנו צריכים לבנות לילדים ורק דרכה ללמד אותם הכל ולהעביר אותם את כל החוויות ולקשור אותם אליה, אנחנו נסיים את התוכנית הזאת. אני קיבלתי הרבה מאוד חומר למחשבה, אני בטוח שגם אתם. תודה ללימור, תודה לרב לייטמן, נתראה בתוכניות הבאות. ואתם מוזמנים לראות את התוכנית הזאת שעכשיו ראינו, היא גם מסתיימת בצורה מאוד יפה, דווקא שילדים כן מגיעים למסקנה של הסביבה, אבל תחפשו אותה בלוח המשדרים, בטוח תמצאו. אני ממליץ. תודה ולהתראות.